הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו חוזים בפרק השישי מהלכות תפילין, מזוזה וספר תורה, שהוא הפרק השני משני הפרקים של הלכות מזוזה. בפרק זה מדבר הרמב״ם על עשרת התנאים המחייבים בית במזוזה, הקשורים לשטח הבית, מבנה הבית והפתח וייעוד הבית. בהמשך הפרק מדבר הרמב״ם על דין בית שיש לו כמה פתחים, במקום קביעת המזוזה בפתח שבין שני בתים. הרמב״ם מסיים את הפרק בהסבר גודל מעלתה של מצוות המזוזה והחשיבות להיזהר במצווה זו. פותח הרמב״ם בהלכה א', עשרה תנאים יש בבית, ואחר כך התחייב הדר בו לעשות לו מזוזה, ואם חסר תנאי אחד מהם, אם חסר אפילו תנאי אחד מעשרת התנאים, פטור מן המזוזה. והרמב״ם בהלכה זו מונה בכללות את עשרת התנאים, ובהלכות הבאות הוא יבאר ויפרט את התנאים השונים. ואילו הם עשרת התנאים, שיהיה בו 400 אורך על 400 רוחב או יתר, שיהיה בו מינימום של כשני מטר על כשני מטר, כדי שיחשב לבית, ושתהיינה לו שתי מזוזות, שיהיו לפתח שני עמודים, או על כל פנים שני צדדים בולטים, מימין ומשמאל הפתח, שנאמר בתורה וכתבתם על מזוזות ביתך, מיעוט שברבים שניים, ויהיה לו משקוף מלמעלה, ותהיה לו תקרה של הבית, תהיה תקרה משום שנאמר בביתך, ודרכו של בית של אדם שיהיה מקורה. ויהיו לו דלתות לפתח, זהו חידוש מיוחד של הרמב״ם, שבית איננו חייב במזוזה, אלא אם כן יש דלתות לפתח. והרמב״ם מבאר בתשובה שהוא למד זאת ממה שנאמר, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, שער היינו דלת, כותב הרמב״ם. אך הרי ותחולק עליו בסובר שבית שאין לפתחו דלת גם כן חייב במזוזה מהתורה, והתוספות והראש סוברים כהרייבד, בשולחן ערוך הוא פסק כדעתם, שגם כאשר אין דלתות לבית, הרי הבית חייב במזוזה, והוא מזכיר רק את דעת הרמב״ם כיש מי שפותר. תנאי נוסף, ויהיה השער גבוה 10 טפחים או יותר, כדי שיחשב לשער של ובישריך, ויהיה הבית חול, עשוי לדירה של חול, ולא מקום קדוש כבית כנסת, גם משום שנאמר, מזוזות ביתך, ויהיה עשוי לדירת אדם, ולא למחסן וכדומה, גם משום ביתך, ועשוי לדירת כבוד, ולא בית הכיסא או בית המרחץ וכדומה, מקום כזה איננו ראוי למזוזה, ועשוי לדירת קבע, ולא מקום הרי, כסוכה של חג הסוכות, שנעשית לכתחילה רק לשבעה ימים. בהלכה הבאה יבאר הרמב״ם את התנאי הראשון לחיוב המזוזה. הלכה ב', בית שאין לו 400 על 400, פטור מן המזוזה, בית שאין לו אורך ורוחב מינימליים של כשני מטר על שני מטר, הוא פטור מהמזוזה, משום שנאמר וכתבתם על מזוזות ביתך, ופחות מ-400 על 400, אין זה חשוב בית. ואם יש בו כדי לרבע 400 על 400 בשווה, אם כשנשנה את הצורה שלו, נוכל להגיע לאורך ורוחב בדיוק של 400, אף על פי שהוא עגול, או בעל 5 זוויות, שיש לו 5 קירות, היוצרות 5 זוויות, ואף על פי שאין דרך של ביתו של אדם, להיות עגול או בעל 5 זוויות, אלא בדרך כלל הוא מרובע ובעל 4 קירות, בכל אופן הוא חייב במזוזה. ואין צריך לומר שאם היה אורכו יתר על רוחבו, הועיל ויש בו לרבע 400 על 400 חייב במזוזה, דהיינו שאם רוחבו לדוגמה הוא 3 אמות, אך אורכו הוא 6 אמות, ואם נשנה את צורתו היינו מגיעים ל-400 על 400, הרי הוא חייב במזוזה. אך הראש חלק, וסובר שצריך שיהיה בו לפחות רוחב של 400, ואם אין בו רוחב של 400, יהיה ארוך ככל שיהיה, הוא פטור מהמזוזה. בשולחן ערוך נפסקה הלכה כהרמב״ם, החשך כתב שבכזה מקרה שאין בו רוחב 400, יקבעו את המזוזה ללא ברכה. הלכה הבאה עובר הרמב״ם לתנאי השני לחיוב מזוזה, והוא שיהיו לבית שתי מזוזות. הלכה ג', אך סדרה, והוא המקום שיש לו 3 קטלים בתקרה, ברוח הרביעית פרוצה, אף על פי שיש לה 2 פצימין ברוח רביעית, אף על פי שיש 2 עמודים בצד הפרוץ, פטורה מן המזוזה, מפני שהפצימין להעמיד התקרה הם עשויים, ולא משום מזוזות נעשו, העמודים הם רק כדי להעמיד את התקרה, והם לא נועדו להיות מזוזות לפתח, ולפיכך הוא נחשב לבית שאין לו מזוזות, והוא פטור מהמזוזה. וכן התקרה שאין לה כתלים, אלא עומדת על עמודים מכאן ומכאן, יש עמודים מכל הצדדים, אבל אין קירות, אף על פי שהיא כתבנית בית, אפילו שהקיפו בין העמודים בבד, בזה נראה בצורה של בית, פטורה ממזוזה, לפי שאין לה מזוזות, שאילו העמודים להעמיד התקרה הם עשויים, ולא להוות מזוזות של פתח, ולפיכך מקום זה פטור מן המזוזה. הלכה ד', בית שיש לו מזוזה מכאן ומכאן, וכיפה כמין קשת על שתי המזוזות במקום המשקוף, דהיינו שבמקום משקוף ישר, הרי המשקוף שלו עשוי בצורה מעוגלת כמו קשת, אם יש בגובה המזוזות 10 טפחים או יתר, אם יש בגובה של המזוזות כשהן ישרות עוד לפני שהן מתחילות להתעגל, יש גובה של 10 טפחים, לפחות 10 טפחים, חייב במזוזה, ואם אין בהן 10 טפחים, פטור מפני שאין לו משקוף. טעם הדברים הוא שכדי שהבית יתחייב במזוזה, צריך שיהיו לו גם מזוזות גבוהות 10 טפחים, וגם מעליהם משקוף. וכשיש מעל המזוזות את הכיפה העגולה, הרי אפשר להחשיב אותה כהמשך של המזוזות, או כמשקוף. ואם המזוזות עצמם גבוהות 10 טפחים, הרי אני מחשיב את הכיפה כמשקוף, וממילא יש לי כאן הן מזוזות והן משקוף, והבית חייב במזוזה. אך באם המזוזות לפני שהן מתעגלות אין להם 10 טפחים, הרי כדי שיהיה בהם גובה 10 טפחים, אני חייב להחשיב גם את הכיפה כהמשך של המזוזות, ואז יש לי אומנם מזוזות, אך אין לי משקוף, וממילא הבית פטור ממזוזה. וכאן עובר הרמב״ם לתנאי הנוסף בחיוב מזוזה, שהוא שתהיה לבית תקרה, הלכה איי, בית שאין לו תקרה, פטור מן המזוזה, כאמור, מכיוון שנאמר וכתבתם על מזוזות ביתך, וסתם בית שאדם יכול לגור בו, זה בית שיש עליו תקרה. היה מקצתו מקורה ומקצתו אינו מקורה, אומר הרמב״ם, יראה לי, זו סברה של הרמב״ם, שאם היה קירוי כנגד הפתח, שהוא חייב במזוזה, אם התקרה נמצאת בחלק שקרוב לפתח, חייב הבית במזוזה. אומר הכסף משנה, בתנאי שיש לתקרה 400 על 400 כשיעור בית. וכאן עובר הרמב״ם לתנאי הנוסף, שהרמב״ם מחדש, שרק בית שיש בו דלתות חייב במזוזה, לפי זה יוצאת הלכה שמעמידין הדלתות, ואחר כך קובעין את המזוזה. כי באם הוא קובע את המזוזה, ורק אחר כך הוא מעמיד את הדלתות, הרי פסולה מהדין דתעשה ולא מן העשוי, שבשעה שהוא קבע את המזוזה בבית, הרי הבית היה פטור מן המזוזה, משום שעדיין לא היו לו דלתות, ואחר כך כשהוא העמיד את הדלתות והבית מתחייב במזוזה, הרי המזוזה כבר קיימת בו מאליה, וצריך שהאדם יעשה את פעולת קביעת המזוזה בבית שהוא כבר חייב במזוזה. וכעת עובר הרמב״ם לתנאי נוסף המחייב את הבית במזוזה, שיהיה הבית חול. הלכה וב, הר הבית, הר שעליו בנוי בית המקדש, הלשכות, החדרים המיוחדים שהיו משמשים לצורכי המקדש, והעזרות, עזרת ישראל ועזרת אנשים שהיו בבית המקדש, ובתי כנסיות שמשמשים לתפילה, ובתי מדרשות שמשמשים ללימוד תורה, שאין בהם בית דירה, שאין בהם חדר שעשוי לדירת אנשים, פטורים ממזוזה, לפי שהם קודש, ונאמר וכתבתם על מזוזות ביתך, הבית שמשמש את האדם למגורים, וזהו בית חול ולא בית קודש. אך התוספות כתבו שבית מדרש שיושבים בו תלמידים מבוקר עד ערב, הרי הוא דומה לדירה, והוא חייב במזוזה. וכן עשה מהר"ם מרוטנברג מזוזה לבית מדרשו, והוא אמר שכשהוא היה ישן בבית המדרש בצהריים, הייתה רוח רעה מבעטת אותו, עד שהוא התקין את המזוזה. ופסק בשולחן ערוך לחוש לדבריהם, לקבוע בבית המדרש מזוזה, ורק לקבוע אותה ללא ברכה, כדי לחוש גם לדעת הרמב״ם. בית הכנסת של כפרים, שהאורחים דרים בו, מכיוון שבכפרים יש מעט אנשים, הם לא היו מסוגלים לארח את כל האורחים בבתיהם, ולפיכך האורחים היו דרים בבית הכנסת, הרי בית כנסת זה חייב במזוזה משום שגרים בו. וכן בית הכנסת של כרכים, שבדרך כלל לא היה בו מגורים, משום שהיו מספיק אנשים שיערכו את האורחים, אם בכל אופן היה בו בית דירה שהיה משמש את השמש וכדומה, חייב במזוזה. חוזר הרמב״ם לבית המקדש, כל השערים שהיו במקדש לא היה להם מזוזות, מכיוון שכאמור ביתך זה בית של חול ולא בית המקדש, חוץ משער ניקנור, זהו השער המזרחי של העזרה ושלפנים ממנו, והשער שהיה פנימה ממנו ושל לשכת פלדרין, זוהי הלשכה של הכהן הגדול, ובזמן בית שני נקראה כך, משום שהכהנים הגדולים שהיו אז לא היו צדיקים גדולים, ולא היו מוציאים את שנתם, והיו מתחלפים כל שנה, ופלדרין אלו פקידי המלך שמתחלפים בכל שנה. מדוע לשכת פלדרין חייבת במזוזה? מפני שהלשכה הזאת הייתה בית דירה לכהן גדול בשבעת ימי ההפרשה, שקודם יום הכיפורים שבעה ימים היו מפרישים את הכהן הגדול מביתו, ואז הוא היה גר שם באותה לשכה בשבעת ימים אלו, ולפיכך היא חייבת במזוזה, ולכן גם שער ניקנור ושלפנים ממנו חייבים במזוזה, משום שהם מובילים אל לשכת הכהן הגדול, וההלכה אומרת שכל פתח שער שמוביל למקום שחייב במזוזה, גם הוא חייב במזוזה. ואומר הכסף משנה שמקומות אלה היו חייבים במזוזה רק בשבעת הימים שקודם יום הכיפורים, כאשר הם שימשו בפועל למגורי הכהן הגדול. וכאן עובר הרמב״ם לתנאי נוסף לחיוב המזוזה, שיהיה הבית עשוי לדירת אדם, הלכה זין, בית התבן, מחסן של תבן, בית הבקר, רפת של בקר, בית העיצים, מחסן של עיצים, בית האוסרות, מחסן של יין או של שמן וכדומה, כל אלו פטורין מן המזוזה, שנאמר ביתך, ביתך מיוחד לך למגורים, פרט לאלו וכיוצא בהם. החריף והראש חייבו מחסנים במזוזה, משום שהאדם משתמש בהם, והם בכלל ביתך, ובשולחן ערוך פסק את דבריהם. ואתה ממשיך הרמב״ם בקשר למה שכתב, שבית הבקר פטור ממזוזה, משום שנאמר ביתך, ביתך מיוחד לך. לפיכך, רפת הבקר שאנשים יושבות בה ומתקשטות בה, רפת הבקר בשעה שהבקר היה יוצא ממנה, היו אנשים משתמשות בה לצורכי קישוט, חייבות במזוזה, שרי יש בה ייחוד לדירת אדם. דירת אדם זה לא רק מקום שהאדם יושן בו או אוכל בו, אלא גם מקום כזה שאנשים היו באופן קבוע מתקשטות בו, נחשב למקום מעשוי לדירת אדם, והוא חייב במזוזה. מקומות נוספים שפטורים מזוזה מפני שאינם עשויים לדירת אדם, בית שער, בית קטן שנמצא ליד השער שבו יושבים השומרים, אכסדרה, הרמב״ם כבר כתב בהלכה הקודמת שאכסדרה פטורה ממזוזה, משום שאין לה מזוזות. אומר הכסף משנה שפה מדובר על אכסדרה מסוג אחר שיש לה מזוזות, אלא שאיננה עשויה לדירת אדם, משום שיש בה הרבה חלונות, או משום שהמחיצות שלה נמוכות. ומרפסת, זוהי אכסדרה שעשויה בצורה עגולה, והגינה, שואל הרייבד, גינה? הרי היא פטורה ממזוזה בלאו הכי, משום שאין בה תקרה. הוא מבאר את דברי הרמב״ם, שבכוונתו לחדש, שאף אם יש בה ביטן לשומר, הרי מכיוון שזה לא קבוע לדירה, הרי המקום פטור ממזוזה. והדיר שיש בו צאן, כל אלו פטורין מן המזוזה, מפני שאינם עשויים לדירה. אבל אם היו בתים החייבים במזוזה, פתוחים למקומות אלו, חייבים במזוזה, אם דרך המקומות האלו מגיעים לבתים שחייבים במזוזה, לבתים שעשויים לדירת אדם, הרי גם המקומות האלו שמצד עצמם הם פטורים, הרי הם הופכים להיות חייבים במזוזה. וטעם הדבר, משום שנאמר, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישריך, דהיינו שהשערים שמובילים אל הבית, גם הם חייבים במזוזה. ממשיך הרמב״ם בהלכה חטא, לפיכך, ששער שנמצא במקום שפטור ממזוזה, ואם הוא מוביל לבתי מגורים, הרי חייב השער במזוזה, לכן, אחד שערי חצרות, שאף על פי שהחצר עצמה פטורה ממזוזה משום שהיא לא מקורה, הרי מהחצר נכנסים אל בתי המגורים החייבים במזוזה, ואחד שערי מבואות, אלו הרחובות שמהם נכנסים לחצרות שבהם בתי המגורים, ואחד שערי מדינות, אלו ערים גדולות. ועיירות קטנות, המדובר על שער שנמצא בחומה שמקיפה את כל העיר, שבתוך העיר יש בתי מגורים, הכל חייבים במזוזה, שערי הבתים החייבים במזוזה, פתוחים לתוכם אפילו 10 פתחים, זה פתוח לזה, הועיל והפנימי חייב במזוזה, אף שכל הפתחים החיצוניים הם נמצאים במקומות שלא חייבים במזוזה, כמו במקומות פתוחים, ללא תקרה, כולם חייבים מכיוון שהם מובילים אל הפתח העשירי שבו יש בית מגורים. ומפני זה אמרו, אומרת הגמרא במנחות, שער הפתוח מן הגינה לחצר חייב במזוזה, אף על פי שמצד אחד השער פתוח לכיוון הגינה שבה אין בתי מגורים, הרי מכיוון שמהצד השני הוא פתוח אל החצר שבה יש בתי מגורים, הרי הוא חייב במזוזה. ואתה עובר הרמב״ם לתנאי נוסף לחיוב המזוזה, שיהיה בית של כבוד, הלכת את בית הכיסא ובית המרחץ ובית התבילה, מקווה שמשמש רק לתבילה, ובית הברוסקי, מקום שמשמש לאיבוד אורות, וכיוצא בהם, פטורין מן המזוזה, לפי שאינם עשויים לדירת כבוד, כל המקומות הללו מלאים לכלוך וזוהמה, ולא מתאים לקבוע בפתחם של בתים אלו מזוזה, וגם אם הוא מכסה את המזוזה, ואין כאן ביזיון ממש למזוזה, בכל אופן לא מתאים לקבוע במקומות מזוהמים כאלו מזוזה. וכעת עובר הרמב״ם לתנאי האחרון לחיוב מזוזה, שיהיה בית של קבע, סוכת חג בחג, הסוכה בשבעת ימי הסוכות, ובית שבספינה פטורין מן המזוזה לפי שאינם עשויים לדירת קבע. הסוכה מיועדת רק לשבעת ימי חג הסוכות, ולפיכך היא נחשבת לדירת הרי. בנוגע לבית שבספינה, יש שיטה שרק האנשים שמשתמשים בספינה לנסיעה ממקום למקום, היא נחשבת לגביהם כדירה של הרי. אבל מי שגר בספינה באופן קבוע, רב החובל והמלאכים, חייבים לקבוע על פתח חדריהם מזוזה. ממשיך הרמב״ם, שתי סוכות של יוצרים, זו לפנים מזו. מדובר ביוצרים של כלי חרש, היו להם שתי סוכות, בסוכה הפנימית הם היו גרים, ובחיצונית הם היו יוצרים את כלי החרס ומוכרים אותם. החיצונה פטורה מן המזוזה, לפי שאינה קבועה. הפנימית חייבת במזוזה, כי היא קבועה ומשמשת למגורים. החיצונה פטורה מן המזוזה, מכיוון שהיא לא משמשת למגורים, ואף על פי שממנה נכנסים אל הפנימית, הרי מכיוון שהחיצונית היא לא דבר קבוע, הרי היא איננה חייבת במזוזה. בנוסף, החנויות שבשווקים פטורות מפני שאינן קבועות לדירה, חנויות שנמצאים בשווקים שהן לא משמשות למגורים, אלא רק למחירה במשך היום ובלילה לא עושים בהם שום שימוש, הרי הן נחשבות לבית הרי, לא לדירה של קבע, ולפיכך הם פטורים מהמזוזה. ואף על פי שגם בלילה יש סחורה בחנויות, ואם כן, הן משמשות למחסן, הרי הרמב״ם כבר כתב שמחסנים פטורים ממזוזה. אבל לפי זה, לפי הפסק בשולחן ערוך שמחסנים חייבים במזוזה, הרי גם החנויות, כאשר הן משמשות כמחסן בשעות הלילה, הרי הן יהיו חייבות במזוזה. וכאן מסתיימים דיני 10 התנאים לחיוב המזוזה. הלכה יוד, בית שיש לו פתחים הרבה, אף על פי שאינו רגיל לצאת ולבוא אלא באחד מהם, שרק אחד הפתחים משמש אותו, בכל זאת חייב לעשות מזוזה בכל פתח ופתח. דין נוסף, פתח קטן שבין בית לעלייה, פתח קטן שמשמש לעלייה מהקומה הראשונה לקומה השנייה, חייב במזוזה, בתנאי שיש פתח עומד, דיינו שיש שתי מזוזות עומדות ומשקוף מעליהם, ושגובה הפתח הוא 10 טפחים לפחות. דין נוסף, חדר שבבית, אפילו חדר בחדר, חדר בתוך חדר, חייב לעשות מזוזה על שער החדר הפנימי, ועל שער החדר החיצון, ועל שער הבית, שכולם עשויים לדירה וקבועים. שלא נחשוב שמכיוון שכולם הם חלק מבית אחד, הרי המזוזה שעל הפתח הראשי של הבית, פותרת את כל הפתחים של הבית, כותב לנו הרמב״ם, שהחיוב הוא מהתורה לעשות מזוזה על כל פתח ופתח, גם על פתחים של חדרים פנימיים. הלכה י' פתח שבין בית המדרש או בין בית הכנסת וביתו, אם רגיל לצאת ולבוא באותו הפתח, חייב במזוזה. הרמב״ם כבר כתב שכאשר יש לבית כמה פתחים, הרי אף אם הוא רגיל להיכנס ולצאת רק באחד הפתחים, כל הפתחים חייבים במזוזה, מכל מקום, במקרה זה, שזהו פתח שבין הבית לבין מקום שפטור ממזוזה, כבית הכנסת או בית המדרש, הרי כדי שהפתח יהיה חייב במזוזה, צריך שבפתח זה הוא רגיל להשתמש, שהוא נכנס ויוצא ממנו אל הבית, ורק אז הוא חייב במזוזה. בנוסף, פתח שבין שני בתים, כאשר ישנם בבית שני חדרים שמחוברים ביניהם במחיצה, ובמחיצה הזו יש פתח שדרכו עוברים בין החדרים, ולכל אחד מהחדרים יש פתח לרשות הרבים, נשאלת השאלה, לאיזה צעד תחשב הכניסה, ולאיזה צעד היציאה בנפקמינה בדבר הוא, שקובעים את המזוזה על המזוזה הימנית של הפתח. אם כן, מה תחשב המזוזה הימנית? כאשר ישנו רק פתח באחד החדרים לרשות הרבים, אם כן ברור שהחדר הזה הוא החדר החיצון, והחדר השני הוא החדר הפנימי, וברור הדבר מהו כיוון הכניסה אל הפתח שלפיו נקבע את המזוזה בימין. אך כאן שישנם פתחים לשני החדרים לרשות הרבים, ואפשר לעבור מזה לזה, אם כן נשאלת השאלה, מהו נחשב כיוון הכניסה שעל פיו נקבע את הצד הימני? ההלכה אומרת, הולכין אחר הציר של דלת, מקום שהציר נראה עמו, שם קובעים את המזוזה. באותו צד שבו רואים את הציר שעליו סובב את הדלת, שלאותו צד גם הדלת נכנסת, זהו נחשב לחדר היותר חשוב, ונחשב הדבר שהפתח הוא הכניסה לאותו חדר, ולפי אותו כיוון כניסה קובעים את המזוזה בצד הימני. בהלכה הבאה מדבר הרמב״ם על המקום בפתח שבו קובעים את המזוזה. הלכה י"ב, ואיכן קובעים את המזוזה? בתוך חלל של פתח ולא מחוצה לו, משום שנאמר בשעריך, זהו מקום סגירת השער, שזהו בחלל הפתח. ובחלל עצמו, באם החלל גדול, קובעים את המזוזה בטפח הסמוך לחוץ ב-8 סנטימטרים הכי חיצוניים של החלל, וזאת משום שהמזוזה שומרת על כל שנמצא פנימה לה, לפיכך קובעים אותה בחלק הכי חיצוני של הבית, וגם כדי שכאשר הוא נכנס לבית הוא יפגע במצווה תחילה. ובאיזה מקום קובעים אותה בגובה החלל? בתחילת שליש העליון של גובה השער. זאת אומרת שהחלק התחתון של המזוזה לא ירד מתחת לתחילת השליש העליון. וזאת לומדת הגמרא ממה שנאמר, וקשרתם לאות על ידיך, וכתבתם על מזוזות ביתך, שהמזוזה הוקשה בכתוב לתפילין של יד, כשם שהתפילין של יד מניחים אותם בגובה היד, כך את המזוזה קובעים בגובה השער. ואם כבר למעלה מזה, במקום יותר גבוה, כשרה, והוא שירחיקנה מן המשקוף טפח, בתנאי שהחלק העליון של המזוזה לא יגיע ל-8 סנטימטר מהמשקוף, וגם את זאת לומדים מהיקש לתפילין, כי התפילין נמצאים בגובה היד, אבל לא בסמיכות ממש לכתף, אלא רחוקים ממנו מעט, וכך המזוזה צריכה להיות בגובה השער, אבל לא לגמרי למעלה בסמיכות למשקוף. וכתב הכסף משנה שמזה שהרמב״ם כתב שאם קבעה למעלה מזה, למעלה מהשליש העליון הקשרה, משמע שאם הוא קבעה למטה מזה, היא פסולה. דבר נוסף, הרייבד מביא מהירושלמי שכאשר חלל הפתח הוא גבוה, הרי לא מניחים את המזוזה בתחילת השליש העליון, שזה למעלה מהאדם, אלא כנגד כתפיו. אך הרמב״ם סתם במשמע שתמיד מניחים בתחילת השליש העליון, ובשולחן ארוך סתם כהרמב״ם, החשך פסק כהרייבד. וצריך לקובע על ימין הנכנס לבית, ואם קבעה משמאל, פסולה. הגמרא לומדת את זה ממה שנאמר, על מזוזות ביתך, דרך בידך, בדרכו של האדם לעקור את רגלו הימנית תחילה, וגם לומדים מזה שהימין נקבעת לפי דרך בידו, דיינו לפי דרך כניסתו לבית, ולא בימינו כאשר הוא יוצא מהבית. בנוסף, הוא בית של שותפין, חייב במזוזה, שלא נחשוב שמכיוון שנאמר על מזוזות ביתך, משמע רק בית של יחיד, לכן אומרת ההלכה, שגם בית של שותפים חייב במזוזה, וזאת משום שנאמר בהמשך למען ירבו ימיכם, וגם בית שגרים בו כמה שותפים, גם הם צריכים שימיהם ירבו. בהלכה הבאה מדבר הרמב״ם על מעלתה של המזוזה והשפעתה הרבה על האדם. הלכה י"ג, חייב אדם להיזהר במזוזה, מפני שהיא חובת הכל, הן אנשים והן נשים, תמיד הן ביום והן בלילה, והמשמעות של חובת האדם להיזהר במזוזה הוא לא רק לקיים את המצווה על ידי עצם קביעת המזוזה בפתח, וכאשר המזוזה נשארת קבועה בפתח הרי הוא כל הזמן מקיים את המצווה, אלא להיזהר במשמעות המזוזה שהיא פעולתה הגדולה על האדם שהרמב״ם מפרט תכף. בכל זמן שייכנס ויצא מביתו יפגע בייחוד השם, שמו של הקדוש ברוך הוא שכתוב במזוזה, ויזכור אהבתו ויאור משנתו, שנתו הרוחנית, ושגיעתו בהבלי הזמן, ברדיפה שלו אחר הבלי העולם הזה, שהם זמניים וחולפים, וידע שאין דבר העומד לעולם ולא מעולמים, אלא ידיעת צור העולם הקדוש ברוך הוא, ומיד הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי משרים. כל יהודי בעצם יש לו את הדעה הזאת שהוא יודע את הקדוש ברוך הוא והוא רוצה לעבוד אותו, אלא שהבלי הזמן שהוא שוגה בהם מבלבלים אותו ומסיפים אותו מאותה ידיעה. ולזאת נועדה המזוזה שנמצאת על פתח הבית, שבכל פעם שהאדם נכנס ויוצא, הרי הוא חייב להיזהר במזוזה, לא להניח את ידו עליה ולהמשיך הלאה בלי להשים לב, אלא להיזכר בתוכן הפנימי של המזוזה, ואז יש בכוחה של המזוזה להוציא את האדם משגיעתו בהבלי הזמן, להזכיר לו את דעתו, את הקדוש ברוך הוא, ולהוביל אותו ללכת בדרכי המשרים. אמרו חכמים הראשונים, הגמרא במסכת מנחות, כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרו, בציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, מוחזק הוא שלא יחטא, שרי יש לו מזכירים רבים, שהתפילין כפי שהרמב״ם אמר, הרי הם גורמים לאדם להיות ענע וירי חטא, והתפילין גורמים לו לשיעבוד הלב והמוח לקדוש ברוך הוא, והציצית הרי נאמר בה, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, והמזוזה כאמור היא נמצאת על פתח ביתו, והיא מזכירה לו כל פעם שהוא עובר, היא מוציאה אותו משגיעתו בהבלי הזמן, ומזכירה לו להתחבר בחזרה לקדוש ברוך הוא, ולכן כשיש לו את שלושת המצוות הללו, הוא מוחזק שלא יחטא. והן הן המלאכים שמצילין אותו מלחתו, מלאכים הם שלוחי השם, וגם המצוות הללו הם שלוחים של הקדוש ברוך הוא כדי להציל אותנו מלחתו, שנאמר בתהילים, חונה מלאך השם סביב ליראיו ויחלציהם. המלאך הוא המצוות הללו, אלו המלאכים שלוחי השם, והם מקיפים אותנו ומחלצים אותנו מכל העניינים הלא טובים. וכאן מסתיימות הלכות מזוזה, בריך רחמנא דסייען, ברוך הקדוש ברוך הוא שסייע לנו. בפרקים הבאים ידבר הרמב״ם על הלכות ספר תורה.
האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.